עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מעשר שני בדף י' א', פרק שני, פרק מעשר שני. בעיצומה בתחילת הלכה בית. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אברהם יצחק בן רבי חיים יהודה הלוי ולעילוי נשמתו של טלי בן אברהם. ראינו במשנה פלטן של מעשר שני, ולכאורה כוונת המשנה במה שאמר פלטן של מעשר שני, ונשאלת השאלה כיצד מותר לאוכלו, והורתה המשנה שיש לאוכלו צמחונים, תאכל צמחונים, כלומר מותר לאכול את הטלטן בעודו רח ולח, ואין חיוב להמתין עד שיגמר בישולו ויתקשה. כלומר, המשנה עסקה בטלטן הגדל בקרקע שדינה כמעשר שני, ומכיוון שהוא גדל מזירי טלטן של מעשר שני, הרי שדינו כך. והמשנה מלמדת שמותר לקצור טלטן זה קודם גמר גידולו, למרות שבדרך כלל עוד לא משתמשים בטלטן בתקופה המאוד מוקדמת הזאת. מבאר הירושלמי, כן, אם את נדקח כוונת המשנה, מותרת לאכל צמחונין. ולגבי טלטן של תרומה ראינו שבית שמאי אומרים כל מעשיה בטהרה חוץ מחפיפתה, ובתילל אומרים העיסוק עם הטלטן מותר שיעשה בטומאה חוץ מאשר שריאתה. שואל הירושלמי, מה בנהון? הרי בשריה מודים בתילל שצריך טהרה, ובחפיפה מודים בית שמאי שמותר בטומאה. אם כן, באיזו פעולה נחלקו בית שמאי ובתילל? משיב הירושלמי אמר רבי יונה, שולה בנהון, המחלוקת שנחלקו בית שמאי ובתילל, זהו לגבי אופן שליית, כלומר הסרת הוצאת הטלטן מהמים. בית שמאי אומרים שולה דווקא בידיים טהורות, ובתילל אומרים שולה אפילו בידיים טמאות. כלומר, בית שמאי סבורים שכל הכנת הטלטן חייבת להיות בטהרה, ולכן גם שליית הטלטן מן המים תעשה בטהרה. אולם בתילל, למרות שהם מסכימים שהעשייה צריכה להיות בטהרה, אבל מספיק שהשריה תעשה בטהרה בכדי להזכיר שהוא תרומה, אבל השליה יכולה להיעשות בטומאה. תעני מביא ירושלמי מחלוקת בית שמאי ותילל. זאת דברי רבי מאיר, אבל רבי יהודה אומר שנחלקו בית שמאי ותילל באופן הבא. בית שמאי אומרים כל מעשיה צריכים להיעשות בטהרה חוץ מחפיפתה, ובתילל אומרים כל מעשיה יכולים לעשות בטומאה חוץ משלייתה. לפי הברייתא הזאת, בית הלל מודים ששליית הטלטן צריכה להיות בטהרה, וכל מה שבית הלל נחלקו זה על הפעולות המקדימות המוקדמות יותר, אבל השלייה צריכה להיעשות בטהרה. שאלה ירושלמי, מה בנהון? באיזו פעולה נחלקו בית שמאי ובית הלל? אמר רבי מתניא, מגינה בנהון, המחלוק את זה לגבי הקטישה. בית שמאי אומרים מוגג, מוגג זה מלשון קוטש. לשון אמר הפודלה מגינה בנהון למאכן ולרקחן, לשון הפני משה שמוגג ומרקח אותה שתהיה ראויה לאכילה. בית שמאי אומרים מוגג בידיים טהורות, ובתילל אומרים מותר למגוג, לרקח, לכתוש אפילו בידיים טמאות. למדנו במשנה לגבי קרשיני מעשר שני ונכנסים לירושלים ויוצאים. מבאר הירושלמי לגבי מה מותר להוציא את הקרשינים מירושלים דווקא כדי לעשות עיסה ולחזור לירושלים, כדי לעשות עיסה ולחזור, כלומר מותר להוציא מספר פעמים את קרשיני המעשר שני מירושלים דווקא לצורך הכנתה, ולאחר ההכנה יש להחזירה לירושלים מול אוכלה שם, אבל אסור להוציא את הקרשינים של המעשר שני מירושלים בכדי לפדותם מחוץ לירושלים, לשון אמר הפודלה. אבל אין יוצאים כדי לפדותן, דאקאי מלן, מחיצה לקלוט דרבנן, אלא יוצאים לפעמים. למה? יוצאים לפעמים, מספר פעמים, יש תנורים חוץ לעיר בזול, ויופיע אותן בחוץ ויחזירן כמה פעמים, כך פירש הרש, כך מביא המערה פודלה בשם הרש. מתנית המבאר הירושלמי, דרשב"ג, המשנה שלנו, שהתירה להוציא מספר פעמים את הקרשינין מירושלים לצורך הכנתם, משנתנו סבורה כדעת רבן שמעון בן גמליאל. דרבן שמעון בן גמליאל אמר אף הפירות נכנסים ויוצאים, אבל לפי חכמים החלוקים וסבורים שאסור להוציא פירות מעשר שני בירושלים אפילו לצורך הכנתם. הרי יוצא שחכמים החלקו גם על משנתנו לגבי קרשיני מעשר שני, ומתרץ הירושלמי לו, משנתנו שהקלה את הוצאת קרשיני המעשר שני אפילו מספר פעמים מירושלים, משנתנו יכולה להיות גם כדעתם של חכמים דברי הכל. למה? הכה קלו שהקלו בקרשינין. כאן חכמים הקלו לגבי קרשינין. היות וקרשינין על פי רוב ובדרך כלל אינם עומדים אלא למאכל בהמה, הרי שהקלו להוציאה מספר פעמים חוץ לירושלים. ולאחר שראינו במשנה מחלוקת חכמים ורבי טרפון לגבי קרשיני מעשר שני שנטמעו, שרבי טרפון אומר שאסור לפדותם אלא לבטלם בעיסות אחרות, ולחכמים מותר אפילו לפדותם, מבאר הירושלמי ובלבד בעיסה של קרשינין מתי ניתן לבטל את הקרשינים של המעשר שני שנטמעו, דווקא באופן כזה שהוא מבטלם בעיסה של קרשינין, ואז לא נראה הדבר שהוא מבטל בכוונה, ובלבד בעיסה של מעשר שני שהוא יבטל את הקרשינין בעיסה נוספת של מעשר שני ולא בעיסת חולין. כי אם הוא יבטל בעיסת חולין, גם הטומאה תתבטל וגם הקדושת מעשר שני תתבטל, ואין אנו רוצים לבטל את קדושת המעשר שני. יוצא שלפי הירושלמי כאן בדעת רבי טרפון יש צריך שני תנאים מצטברים בדעתו של רבי טרפון: א', שהעיסה תהיה מקרשינין, ב', שהיא תהיה ממעשר שני. רבי גוריון מבאר בשם רבי יוסי בן חנינה: מדוע לפי רבי טרפון אל לנו לפדות קרשינין שנטמעו? הסיבה, דברי רבי טרפון, אין פודין את הקודשים לאכילן לכלבים, והיות וגם מעשר שני נקרא קודש, אסור לפדותו לצורך האכלת בהמה, והרי הקרשינין בדרך כלל עומדים למאכל בהמה, ואם תפדה אותם בוודאי הם יאכלו על ידי בהמות, לכן מלכתחילה אסור לפדותם, כי אם תפדה אותם את זה שפדית הקודש בכדי להאכיל את הבהמה, והדבר הזה אסור. אמר רבי יונה: מהי סברת חכמים שהתירו והקלו לפדות את הקרשינין שנטמעו? נראו דברים הראוי לאוכל אדם, אין פודין אותו לאוכל בהמה, ושאינו ראוי לאוכל אדם, פודין אותו לאוכל בהמה. כלומר, חכמים כאן נחלקים במחלוקת קיצונית על רבי טרפון. זה לא שהם התירו רק בתנאי שבני אדם יוכלו, אלא אפילו אם ברור הדבר שבסופו של דבר הבהמות יוכלו את הקרשינין, שהרי עיקרם עומד למאכל בהמה, הרי שבכל זאת הדבר יהיה מותר. ומדוע הדבר יהיה מותר? הסיבה היא פשוטה, כי דבר שעומד מלכתחילה למאכל בהמה, אין איסור לפדותו לצורך מאכל בהמה. רבי יצחק בר אלישיב בא ישאל: מה הדין נטמעו בגבולין? שערי בגבולין, כלומר מחוץ לחומת ירושלים, מעשר שני אינו נאכל שם, וממילא לא ניתן לבטל שם את הקרשינים הטמאים ביסוד אחרות של מעשר שני, כי אין שם יסוד של מעשר שני. האם גם כאן רבי טרפון יסבור שלא ייפדו? מדוע שאין פודין את הקודשים לאכילן לכלבים? הרי שם אין לך פתרון אחר, אתה לא יכול לערבם ביסוד אחרות. אמר רבי יונה: והן נוטי נוטום, כלומר אכן מדובר כאן בקושייה גדולה ועצומה, מדוע שם לא יהיה מותר לפדותם? כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג'. אומרת המשנה: מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו, ולאחר שנתפזרו הוא ליקט אותם, וכעת נוצר אצלו הספק מה הם מעות החולין ומה הם מעות המעשר שני. אומרת המשנה: מה שליקט בראשון ליקט למעשר שני עד שישלים לאסוף מטבעות כמספר מטבעות המעשר שני שנפלו, והשאר יתר המטבעות שנותרו על הקרקע הרי דינם כמטבעות חולין. למשל, אם נתפזרו 100 מטבעות של מעשר שני, נניח ויש 100 מטבעות של מעשר שני ו-200 מטבעות של חולין, יוצא ש-100 מטבעות הראשונות שהוא אוסף הן מטבעות של מעשר שני, ורק יתר המטבעות הן חולין. יוצא שאם חלק מן המטבעות נאבדו, כגון שנמצאו רק 270 מטבעות מתוך כל ה-300, מי שסופג את ההפסד זה מטבעות החולין ולא מטבעות המעשר. ואומנם מדאורייתא במקרה שנאבדו חלק מן המעות, יש לחלק את ההפסד שווה בין המעשר שני לבין החולין, שהרי ספק מעשר שני נידון כספק ממון שהמוצא מחבור עליו הראיה, ואז מחלקים את הממון המסופק בשווה בין הצדדים. אלא שכאן חכמים החמירו לטובת המעשר השני. אומרת המשנה: הדין אם הוא לא הרים את כל המטבעות יחד, אלא בלל ערבם לאחר שנפלו ונתפזרו וחפן, בכל פעם הרים חופן של מטבעות, הרי שמחלקים לפי חשבון, לפי היחס והפער שבין מעות המעשר שני למעות החולין. ולפי זה יוצא שאם לבסוף נמצא שחלק מן המטבעות נאבדו, כלומר נמצאו רק 270 מטבעות, הרי ההפסד מתחלק, ההפסד של ה-30 מטבעות באופן יחסי, שליש למעשר שני ושני שליש לחולין, כי הרי היה כאן 100 מטבעות של מעשר שני ו-200 מטבעות של חולין. אם כן, באופן יחסי חולקים את ההפסד בין שני סוגי המטבעות. אומרת המשנה: זה הכלל, המתלקטין אחת אחת מתייחסות למעשר שני, עד שאספנו 100 מטבעות של מעשר שני וכל היתר החולין למעשה סופג את ההפסד, ואילו המטבעות הנבללים, לפי החשבון, לפי היחס, כפי שלמנו כעת, שליש, שני שליש. סלע של מעשר שני וסלע כסף של חולין שנתערבו, מה עושים? אומרת המשנה, מביא מטבעות נחושת בשווי סלע, ואומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהוא, מחוללת על מעות הללו של הנחושת, ובורר את הסלע היפה שבהן מתוך שני הסלעים ומחללן את מטבעות הנחושת שכעת נתקדשו עליה על הסלע היפה, וכעת הסלע היותר יפה הוא מעשר שני, והסלע הפחות יפה יחד עם מטבעות הנחושת הן חולין ודאיים. ומדוע הוא קודם כל מחלל את סלע הכסף על מטבעות הנחושת? מפני שאמרו מחללין מטבעות כסף של מעשר שני על מטבעות נחושת מדוחק, וכאן זה בדיוק המקרה של דוחק, כאן יש הכרח לחלל את סלע המעשר שני בכדי שנוכל להשתמש בסלע החולין שנתערב שם, ומכל מקום לאחר מכן יש לחזור ולחלל את מטבעות הנחושת על הכסף, ולא שיקיים כן, כאשר מחללים את מטבעות הכסף על מטבעות הנחושת לא משאירים אותם כך, אלא חוזר בשנית ומחלל את מטבעות הנחושת בחזרה על הכסף, על מטבעות הכסף. לכן לאחר חילול הסלע של המעשר שני למטבעות הנחושת, צריך שוב לחלל את מטבעות הנחושת על אחד מהסלעים הראשונים, כפי שלמדנו על הסלע היותר יפה, על הסלע היותר משובח. בית שמאי אומרים, לא יעשה אדם אצלעב דנרי זהב. כלומר, לפי שיטת בית שמאי, אסור לחלל סלעי כסף של מעשר שני על סלעי זהב, ובית הלל מתירין. כלומר, יסוד המחלוקת כאן. זה האם מותר לאדם שפדה כבר את פירות המעשר שני על מטבעות כסף, והוא לא רוצה עכשיו לסחוב עד ירושלים את כל מטבעות הכסף, הוא רוצה להמיר את כל המטבעות למטבע אחד של זהב. בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. אמר רבי עקיבא, אני עשיתי לרבן גמליאל ורבי יהושע את כספם דיני הזהב, מפני שפסקו כשיטת בית הלל ולא כשיטת בית שמאי. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה מביא הירושלמי, אמר רבי זעירא, מדוע חכמים תקנו שבאופן שהמעות התפזרו? אז אמרה המשנה, נתפזרו המטבעות של המעשר שני והחולין, ובא ללקטם אחד אחד, כל המטבעות הראשונות מעשר שני, וכל היתר חולין. הסיבה כדי לסקר שני שמה יובדו השאר, כלומר אנחנו מניחים, ואנחנו גורמים לכך ופוסקים, שהמטבעות שנעבדו, מי שסופג את הנזק זה החולין, ולא המעשר שני, ועל ידי כך המעשר שני מרוויח. וכעת שתקנו חכמים שהמטבעות הראשונות שנאצפו יהיו למעשר שני, יהיו כל אלו שבידו תפוסין אל השני. אז אם למשל עבדו לו 300 מטבעות, אין הפסד. אבל אם הוא מוצא בסופו של דבר 300 עבדו, והוא מצא בסופו של דבר 150 מטבעות, אז המאה הראשונים מעשר שני, החולין זה 50, והחולין הפסיד 150. אמר רבי זירה, וצריך להתנות ולומר, לאחר שהוא סיים לאסוף את המטבעות הראשונות, המאה המטבעות הראשונות עבור המעשר, עליו לומר, אם אלו שלמטה על מעשר שני יהיו המאות שלי של החולין, אלה שבידי תפוסין עליהן. שהרי יכול להיות שיש לך עכשיו ביד 100 מטבעות, אתה קורא להם מעשר שני, אבל באמת הם לא המעשר שני, הם החולין. אז הוא מחלל את מאות המעשר שני שנעבדו על המאות של החולין שבידו, בהנחה שהם חולין על ידי תנאי. אמר רבי יונה, והוא שליקט מכאן ומכאן, מתי המשנה אומרת שכל 100 המטבעות הראשונות שהוא מלקט זה מעשר שני וכל היתר חולין? זהו דווקא כאשר הוא אסף את כל המטבעות יחד. אבל אם לקט על אומן, אסף מטבעות שורה זו לפני שהוא ימשך לשורה הבאה, זה נקרא אומן, לשון אמר הפעולה כמו אום שלהם, והוא גוש האמצעית אשר ממנו נתפזר לצדדין, לשון לפני משה, כגון, כלומר על השורה, והתחיל ללקטן מצד אחד, הרי זה כבולל וחופנו ואין לפי חשבון. הרי שבאופן כזה, יש לומר, שנחשוב הדבר שהוא ירב את המטבעות יחד וחפן אותם, שאז ההפסד מתחלק שליש למעשר שני ושני שליש לחולין, בהתאם ליחס של העירוב בין שני סוגי המטבעות. רבי יוסף בשם רבי בדיה, רבי יונה בשם חזקיה, אומרים אין בלילה אלא ביין ושמן בלבד. כלומר, הכלל הוא שלח בלח אנחנו מניחים שהוא נבלל ומתערב יפה יפה. כל זה הוא דווקא ביין ושמן, כי יין ושמן מתערבים יפה יפה. אבל תערובת של דברים יבשים, אין להניח שהבלילה הייתה יפה באופן יחסי. כי יכול להיות שנגיד כל 10 תפוחי תרומה שנפלו בתוך התערובת, הם נמצאים בשורה מלמעלה, הם לא יתערבו יפה יפה. בדרך כלל לח בלח, הלח מתפזר באופן יחסי בכל הכמות שבו הוא מתערב. רבי יוחנן אמר, גם בדברים יבשים, אם מדובר בפריטים קטנים עד לגודל של זיתים, עד כזיתים נבלים אנו מניחים שהם התערבו יפה יפה בשווה באופן יחסי. מתנית הפליגה לרבי יוחנן מביאה ירושלמי קושי על רבי יוחנן. אומרת המשנה בלל וחפן לפי חשבון. נשאלת השאלה למה לפי חשבון? יש מכאן ראיה, הטעם לדין הזה, שהמשנה אומרת שאנחנו מניחים שזה יתערב באופן יחסי, כי לאחר שהוא בלל את המטבור יש להניח שהבלילה עירבה את הכל בשווה. וכל זה ודאי שהמשנה לא מתאימה לדעת חזקיה, שהרי לפי חזקיה בדברים יבשים אין בלילה מוחלטת. אבל אפילו לרבי יוחנן יש קושיה, כי המשנה לא מחלקת אם זה גודל של כזית או לא. לפי רבי יוחנן רק את כזית הבלילה יבש ביבש היא באופן שווה. עונה ירושלמי, באמת רבי יוחנן יבאר את המשנה שמדובר כאן במטבעות עד בגודל כזית, אלא יותר מכל, ובאמת יותר מגודל כזית, אין להניח שהבלילה הייתה שווה בשווה. אז באמת על רבי יוסי בשם רבי בדיה ורבי יונה בשם חזקיה שאמרו שבלילה זה רק לך בלך ולא יבש ביבש, בוודאי שיש קושיה מהמשנה. אבל רבי יוחנן נצטרך ליישב את המשנה שמדובר כאן עד לשיעור גודל של כזית, נפח של כזית. למדנו במשנה זה הכלל מטבעות המתלקטים אחד אחד עם העשר שני והנבללים לפי חשבון. רבי יוסי ברבי בון אומר בשם רבי יונה, סלקת מתניתה יש להשלים את דברי המשנה ולומר הנבללין והנחפנין לפי חשבון. רק אם היו שני תנאים מצטברים, א' בלילה בדחפינה, אז יש להניח שהייתה בלילה יפה והכל זה לפי חשבון. למדנו במשנה סלע של מעשר שני וסלע של חולין שנתערבו, והוא כעת אינו יודע מה הסלע של המעשר שני ומה הסלע של החולין. אמר המשנה פתרון, מביא בסלע מאות שמביא מטבעות נחושת, נגיד בשווי סלע, נגיד 100 מטבעות נחושת, והוא אומר הסלע של המעשר שני האמיתית היא למעשה נפדית מתחללת על פרוטות הנחושת, ולאחר מכן הוא מחלל את מאות הנחושת על הסלע היותר יפה. תני בן עזאי חולק ואומר, בשביל לחלל סלע של המאות של המעשר שני, צריך להביא שתי מטבעות נחושת בשווי שני סלעים, ולחלל עליהם לקדושת המעשר שני בתערובת, ולאחר מכן לחזור שוב ולחלל את מטבעות הנחושת על אחד מהסלעים הראשונים. רבי זעירא אמר, מה בחלמה? הירושלמי כעת רוצה לבאר את שיטת בן עזאי ואת סברתו. מקדים הירושלמי ואומר שרבי זעירא קם בבוקר ואמר, מה פשר החלום שחלמתי כדייחל לאולה ברשמל קוף דשמנה? הייתי בחלום שאני מאכיל את אולה ברשמל חתיכת בשר שמנה. למחר למוחרת באולה ברשמל לפני רבי זעירא ושאל למה היא סברתו של בן עזאי. ואמר לי, למה שתיים? למה לפי בן עזאי? למה בן עזאי חולק על המשנה ואומר שצריך להביא שתי מטבעות נחושת בשווי שני סלעים? למה לא מספיק מטבע אחד של נחושת? אמר לי, השיב לו, הסיבה של בן עזאי, בכדי שהאדם יזדרז, מתוך שאת אומר לו כן, שאתה מחמיר עליו להביא כמה מטבעות נחושת בשווי שני סלעים, הוא דוחק עצמו ופודה אותה. למה? כי הוא לא יוצא לוותר על השימוש במטבעות הנחושת השוות שני סלעים, כי הוא מפסיד. אבל אם תגיד לו בסלע אחד, מה יקרה? הוא יגיד לא נורא, לא פדיתי. שני סלעים הוא מפסיד והוא פודה. ולכן הוא ראה בחלום שרבי זעירא ייתן לו חתיכת בשר שמנה. כך הוא ראה בחלום, כי כעת הוא ביאר לו את הסוגיה ואת סברתו של בן עזאי. ראינו במשנה, הוא בורר את היפה מבין שתי המטבעות ומחלל על הסלע יותר יפה. חזקי אמר כשהוא מחללה לסלע של המעשר שני שנשחקה על פרוטות נחושת בירושלים, עושה אותה כרעה, כלומר הוא מחשב את המטבע כשווי של מטבע חסרה. מדוע? כי הצ'יינג' לא ייתן לו פרוטות לפי המשקל המקורי, אלא לפי המשקל העכשווי. שהרי הצ'יינג'ים, למרות שרוב בני אדם מקבלים את המטבע למרות שחסר קצת, הצ'יינג' כל הרווח שלו זה מהעמלה, אז הוא בוודאי יוריד לפי המשקל היותר נמוך, וכשהוא מחלל עליה עושה אותה כיפה. כלומר הוא מפסיד משני הצדדים. שואל הירושלמי והצנינן, הלא למדנו במשלם בורר היפה שבנו מחללן עליה, אם כן ויעבור את הרעה ויעשה אותה כיפה. למה המשלם אומרת שהוא בוחר את הסלע יותר יפה? אמר רבי יונה, לא, אני אומר היא הייתה מעשר שני, יכול להיות שהמטביעה יותר יפה, היא זאת שהיא המטבע של המעשר שני, לכן צריך לבחור אותה. שואל הירושלמי, מכל מקום, גם אם המטבע יותר יפה, זה המטבע של המעשר שני, לא יצאת לחולין, היא רק ויצא לחולין. אמר רבי יונה, הרי בהתחלה, כשאדם מחלל סלע של מעשר שני על מטבעות נחושת, לא התכוון לעשותה חולין בורים, הוא הרי יודע שבסופו של דבר, אחרי שהמטבעות של הנחושת הופכות להיות חולין, הוא מחזיר את קדושתם ומחללם על הסלע. תודה לך שהוא כן. דתנינן אמרה המשנה, לא שיקיים כן, אסור לו להשאיר את מטבעות הנחושת בקדושת מעשר שני, אלא חוזר ומחללו על הכסף, לכן צריך לבחור את המטבע יותר יפה, כי מלכתחילה הפדיון לא היה פדיון מוחלט ומושלם, אלא בסך הכל התחלתו של פדיון. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף הימי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-0527164226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל